התחלנו את שער הגאווה, ממש שתיים, שלוש שורות ראשונות, כדרכנו, בפרט שעבר זמן לא מעט מאז השיעור הראשון, יש צורך לחזור. קצת, נזכיר לעצמנו את עיקרי הדברים, כיוון שהדברים פה באמת בסך הכל בנויים נדבך על גבי נדבך, וזה דרכנו בכלל בלימוד גם סייעת ישרים, בעיקר באורחות צדיקים, להסביר את הפרקים כמגדל, כמגדל. כן? מגדל זה משהו שהולך וגדל, כאשר במגדל, כן, השיטה היא שנדבך בנוי על גבי נדבך, זה העניין של מגדל. לא כבית, אלא כמגדל. כן? ובמגדל אנחנו צריכים לתת, לברר מספיק כל שלב, כדי שהשלב שיבוא אחריו, גם יישב על בסיס איתן וגם יובן בפני עצמו. לכן, צריך להבין את הדברים היטב. זה גם, אגב, בגלל צורת הלימוד הזו, אמרנו זה כבר פעם אחת שחשוב מאוד שכל אחד, לא הייתי אומר, יראה חובה לעצמו, לא יודע, גם לא כדאי לדור נדרים על זה, אבל שכל אחד, הייתי אומר, אפילו יראה בזה את הזכות ואת הצורך, להשתדל להיות נוכח בשיעורים. כי אחרת, באים חוטפים פה משם, כמו אדם שבא קורס קצינים, מגיע יום, אחר הוא הולך, לא יודע בכלל איך קשורים הדברים זה לזה, מפה לוקח כנף, מפה לוקח ירי ארטילרי, מפה לוקח פזצטות, אבל הוא לא מצליח לחבר את הדברים. נו, אז גם זה בעיה גדולה שזה קורה בתחומים חומריים, או בתחומים מעשיים, כל שכן בעולם רוחני. העולם הרוחני הוא צריך להיות בנוי בצורה מסודרת, לא פחות מעולם הגשמי. אלא מה? לפעמים נדמה לנו שבניינים רוחניים, יכולים להיות יותר ראויים, ממילא זה הכל מופשט, ממילא זה, אם בית לא יישב כמו שצריך, זה באמת סיפור. בסדר, אז אני אהיה היום בשיעור, מחר אני לא אהיה, לא משנה, זה לא... הבניין הרוחני הוא לא כל כך חשוב. צריך להבין שזה טעות גדולה. אנחנו כבר משלמים על הטעות הזו מחיר גדול מאוד. כל מי שמחכה לנפילה של הבית, או לקרשט הגדול של הבית, של בניין החוכמה, לא צריך לחכות לו, הוא כבר התרחש. הוא כבר התרחש. אפשר להוכיח את זה. כן, אפשר להוכיח את זה שבניינים שלא בנויים טובים בצורה טובה מבחינה רוחנית, כן, התוצאות הן חמורות מאוד מבחינת ההתייחסות של האדם, השקפת העולם, השקפת העולם של האדם על החיים היא לוקה בחסר כתוצאה מחסרון של מרכיבים בתוך מבנה המחשבה שלו. כן, הוא החסיר איזה שיעור, אתה רואה את הפעולה שלו, אתה יודע שהוא החסיר את השיעור ההוא בכוזרי. הוא היה רק בשיעור מספר אחת, בשיעור שתיים הוא לא היה, רואים שזה לא, מי שיש לו מבט, כן, יכול לדעת היטב, היטב, מה בדיוק שבראשו של חברו, איך הבניין שלו בנוי, בזה חסר משקוף, רואים בעליל רוחות, כן, דלת פתוחה, פרוצה, רוחות נכנסות, רואים שהבית שלו מלא רוחות, רואים שהבית שלו יש בו בוץ, כן, הוא לא חסין בפני בוץ, בפני רוחות, בפני מים, רואים את זה, רואים את זה. לא תמיד אנחנו רואים, אנחנו לא מייחסים לבניין החוכמה את הערך הנכון שלה, אנחנו יותר רגילים להתייחס בכובד ראש לבניינים חומריים אולי, אבל צריך לדעת, שלא פחות ואפילו יותר, הבניין הרוחני או צורת הבניין היא קובעת, היא חשובה, היא משמעותית, היא קריטית. די לנו מה שאומרת הגמרא מסכת ברכות, אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. זה בכלל הנהגה בריאותית. שמואל שהיה רופא, שמואל, אני טועה, שמואל, כן? הלפת, זה מאכל שהוא לא מבושל. מאכל שלא מבשלים, הלפת, כלומר, אמר, הלפת שלא מבשלים אותה, אם בולעים, אם אוכלים אותה, זה יכול להזיק. היא צריכה תיקון ובישול. אוי לו לבית, בית הבליעה, שהלפת עוברת בתוכו. עוברת הכוונה בלי בישול. עוברת בלי בישול או בלי ליסה, כן, זה הכוונה. בלי עיבוד מספיק. הרב קוק, כדרכו בקודש, נותן משמעות נוספת עמוקה יותר לדברי חז"ל אלו, ואומר שהלפת הזו זה לא פחות ולא יותר מאשר החוכמה הנלמדת. אוי לו לבית, כן? בית הקיבול, זה המחשבה האנושית. אוי לו לבית, כן? שהלפת, שתוכן לימודי מסוים עובר בתוכו ולא מתברר כהוגן. כן? ברגע שתוכן לא מתברר כהוגן והוא נכנס לתוכנו, כן? הוא תופס את מקומו בתוך הנפש בצורה לא מבוררת, הוא מזיק, הוא פשוט מזיק. אומר הרב, הוא מזיק למוסר, הוא מזיק למעשים, הוא מזיק לכוח הדמיון. אומרת, פשוט, כן? זה מה שנקרא, הרע עמל וילד שקר. כלומר, הוא עיבר בתוכו משהו לא שלם, בסופו של דבר ילד שקר. כן? מה זאת אומרת ילד שקר? שהוא משמיע את דעתו כן? אנחנו רואים שהדעה הזו חסרה. כל שכן, שהוא משתית את מעשיו על הדעה הזו, כן? על המדיניות שלו בתחומים מסוימים, החברתיים, של ארץ ישראל, של גאולה. אנחנו רואים שהמחשבה חסרה. אנחנו רואים שהבית הזה הוא בלי דלתות, אנחנו רואים שהבית הזה הוא בלא חלונות, אנחנו רואים שהגג הוא רעוע, אנחנו רואים שהקירות הם סדוקים. אנחנו רואים את זה בהתייחסות שלו לבעיות השעה. כן? צריך לדעת את הדבר הזה. טוב, אז הרחקנו לכת, ואני יכולים להרחיק עוד יותר, כן? במשמעויות של הנושא הנכבד הזה. אבל כל זה התחיל מזה שאמרתי, שמכיוון שעבר זמן מה, יש חשיבות לחזור על הדברים כדי להזכיר לעצמנו את היסודות הראשונים שעליהם הנחנו את בניין הגאווה כולה, את כל הלימוד הנשגב הזה, של מהי גאווה, מה זו המידה הזו, איך להבין את המידה הזו, כן? מה משמעותה, מה תוכנה של הגאווה, מה ארסיותה, מה הסכנות שבה. אנחנו לא יכולים לוותר פה על שום תו, כי המחבר פה, שלא נודע שמו, כפי שאמרנו, המחבר פה הוא מעמיד לנו את הגאווה באופן, שאם לא נעמיד אותה בצורה כזו, היא לא תהיה בבחינה של wanted. היא לא תהיה מבוקשת, במובן של, כן, שמחפשים פושע גדול, כן? שמחפשים באמת מישהו מסוכן, ששללו בכל יום זה אלפי קורבנות. הוא מסתובב עם הנשק שלו, פשוט יורה באנשים, ולא יודעים איפה כולם מתים. מאות קורבנות נופלים על הברחובות, ולא יודעים איפה בא הכדור. לא יודעים. והדבר הזה חוזר על עצמו יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר, שנה אחר שנה. ואני לא מגזים. מה שאמרתי כרגע על הרוצח הסדרתי הזה, זה כאפס וכאין לעומת הרוצח הסדרתי שנקרא גאווה. אבל אם לא נלמד את המידה הזו, כן? על פי הדיוקן שמצויר כאן, שלב אחר שלב, ביד אומן, אם לא נלמד, לא נסנה אותה. אומר הרב קוק בורות במוסר אביך. ככל שסובלים יותר מן הגאווה, כך יודעים לסנותה יותר. צריך לסנוע את הצד השלילי שבגאווה. אבל אי אפשר לסנוע אותה אם לא מציגים אותה במער אומר. אם לא פושטים מעליה, כן? אפשיתנה והציגנה אירומה לעיני כל. זה החוכמה של ספרי המוסר, של כל גדולי עולם שעבדו על המידות. לא רק יודעים את המידות באיזה פילוסופיה, באיזה הבנה שכלית, לא. יודעים, יודעים את הדברים. זה הערך של הדברים. לכן אנחנו לא רשאים לדלג. וראינו כאן כבר מהתחלה. כבר מהתחלה, כבר מהצלילים הראשונים. כן? כבר התחלנו לפגוש את הכיעור, את הכיעור העצום של הגאווה. את הכיעור, את הריח, את הריקבון. כבר התחלנו להרגיש את זה פעם שעברה. אז עם כל הכבוד, למרות שהריח מעט חלף במשך תקופה של כמעט חודש, אנחנו קצת נחזיר להסריך את החדר הזה עכשיו פה קצת. כדי שכולנו נסתום את האף חזק חזק, אולי יש תקווה שבעזרת השם נבשם את האוויר בענבה, יכול להיות, יכול להיות. אין ברירה, אני, מה לעשות? מה לעשות? אז ברשותכם אנחנו נחזור. אני מקווה שלא ישעמם אף אחד, אלא אם כן יש מישהו כאן שהדברים חרוטים וזכורים בליבו, עד כדי כך שלגביו זה מיותר, בבחינת יהודה ועוד לקרא. אבל מתוך הנחה, לפחות אני שכחתי, שכחתי בגדול, אז בסדר. כל מי שזה יהיה לו לתועלת, בבקשה. שער ראשון, נדבר על מידת הגאווה. כן? הזכרנו, נדבר על מידת הגאווה. כן? אמרתי, אדברה, השיחה, אדברה וירווח לי. כן? הדיבור הוא יוצר את הרווחה. מסיבה פשוטה, כבר אמרתי זה כאן, נדבר על הגאווה, פירוש הדבר הוא, ככל שנרבה לדבר ולהכיר אותה, כך נדע מה עומד מולנו, נדע לציין את ערכה, מהותה, תוארה, הגדרתה, ונוכל לקבוע לגבי העמדה. אם נדבר, נוכל לקבוע עמדה. אם לא נדבר עליה, מהלך הגאווה ימשיך להיות ספונטני בתוך נפשנו, ספונטני בתוך נפשנו, מבלי שאיש שואל מי זה? מה זה? מה זה המידה הזו? לא שואלים שאלה. מה אתה שואל שאלות? עולם כמנהגו נוהג? לא, אנחנו נדבר עליהם. אנחנו נפר את השתיקה הזו, אנחנו נפר את השתיקה הזו שנמשכת במשך שנים על גבי שנים בחייו של היחיד והחברה, ואנחנו נוקיע אותה לעיני שמש. את אותה תכונה שמשמשת ביד רבים מבני האדם, ובמיוחד החזקים שבהם, משמשת כמידה אפילו לגיטימית, לא רק לגיטימית, אפילו תשועות חן חן לה. אנחנו רוצים להראות שאותו הנשק שמשתמשים בו אנשים רבים, הוא נשק פסול, הוא נשק שלילי, והוא מזיק יותר מאשר מועיל, בלי שום ספק. אבל צריך לדבר. ולא אוהבים שמדברים על זה. בעלי השליטה לא אוהבים שפוסלים את הנשק שלהם לשימוש. מה פתאום שנשתם? מה פתאום? זה נשק שלי, קניתי אותו בהון עתק. עכשיו אתה רוצה לפסול את השימוש בנשק הזה? לא אוהבים את זה. החברה האנושית לא אוהבים שמוקיעים כל מיני כוחות נפשיים, כל מיני תנועות נפשיות שמשמשות להדיר את שמם של אנשים וליצור מערכות יחסים של שליטה ששולט ונשלט. פה אנחנו מדברים על הכל. אז בשעה הראשון אנחנו מדברים על מידת הגבר. שעה הראשון נדבר על מידת הגבר, שימו לב. בכוונה, הוא לא אומר נדבר על הגאווה, אלא נדבר על מידת הגאווה. למה? כי הגאווה, הוא לא כותב נדבר על הגאווה, למה? כי הגאווה אין לנו בעיה איתה. הגאווה, כמו שיגיד לנו בהמשך, שאנחנו לומדים להכיר את הכוח הזה בשורשו, מתגלה שהגאווה זה כוח נפלא. כוח עצום שבלעדיו אי אפשר לעבוד את השם בכלל. ויקבע ליבו בדרכי השם, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אסכל וידע אותי, ועוד נדבר רבות ונשגבות על הגאווה. אנחנו מדברים על מידת הגאווה. אנחנו מדברים על הכלי, או על אופן הפרשנות וההשגה הנפשית. איך שהאדם מפרך, איך שהאדם, נפש האדם קולטת את המידה הזו. על זה אנחנו רוצים, על המידה לדבר. לא על הגאווה. הגאווה היא בסדר. הגאווה היא בסדר. אז למה אנחנו מתחילים דווקא בצד השלילי של הגאווה? טוב, קודם כל, הבנו למה מידת הגאווה, נכון? מידה זה כלי הקיבול שמקבל, איך האדם מקבל, האדם המצוי, איך הוא מקבל אל תוכו את נטיית, כן, הנפש הנפלאה הזו. איך הוא מקבל את הנטייה השורשית של הגאווה בתוך ההכרה שלו. המידה היא מתרחשת כתוצאה מההכרה. כשאדם מרגיש בתוכו גאווה שורשית ובסיסית, היא מורגשת בדרך כלל בצורה של הרגשת חשיבות. זה בסדר! גם דוד המלך, הוא רק כבודי, הכבוד שלי זה הנשמה, אומר דוד המלך. הוא רק כבודי, את מי הוא מעורר? רשי? לנשמה אמר, אם אני נטועה ככה רשי אומר. הוא רק כבודי, נשמתי. דוד מזהה ששורש גאוותו זה בנשמתו. זה בסדר. רוב רובנו, אם אנחנו ננסה כרגע לזקק את מידת הגאווה המוכרת לנו בשימושיה הנמוכים והשפלים, ונחזור להרגשת המקור של הגאווה, אנחנו נרגיש שהגאווה בשורשה נותנת לנו הרגשה של חשיבות מאוד אצילית. אצילית! לא של רצון להשתלט על השני ולהתגאות עליו, לא! בכלל לא זה. רובנו שכחנו את זה. אצל רובנו, הרגשה הצילית הזו נתעמאמה לא מעט. מכיוון שהיא כבר נמסרה בידיים הגסות של היצר, שעושה בשפטים, שמשפיל את ההרגשה הצילית הנשמתית זו, שכל גאוותה זה בשם יתברך, ויקבע ליבו בדרכי השם, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל ו... אצל רוב רובנו, במדרגות שונות, הגאווה השורשית האצילית האלוקית שבנשמתנו נזדהמה, והיא לובשת צורה של אגו. זה תוצאת ההשפלה של המידה הזו. זה תוצאת ההשפלה. נכון. אז אנחנו מדברים על מידה. לא על הגאווה עצמה, על מידת הגאווה. ואנחנו עכשיו הולכים לפגוש את אופן התרגום של הנטייה האצילית הזו בתוך נפש האדם. והביקורת שלנו מכוונת כלפיה. אותה אנחנו רוצים לפגוש. הפגשם כדוב שחול. אנחנו רוצים לפגוש את ההופעה המקולקלת הזו ולערוך את החשבון. לערוך חשבון נפש אל מול ההופעה המקולקלת של הגאווה, להחזיר אותה לשורשה, להמתיק אותה בשורשה, לקחת את הענף הפגום, את הגאווה הארסית, השקרית, שממלאת את האדם כמו איזה, לא יודע מה, כן? אנחנו רוצים את זה לקחת ולהחזיר אותו לשורש. לקחת את הענף ולכופף אותו, ולהחזיר אותו לשורשו, ליצור השקה בין הענף לשורש. זה הכוונה שלו. לשם כך, קודם כל, אנחנו רוצים להתבונן בענף. לדבר על ההופעה, על הגידול הסרטני הזה שנקרא, על התא הזר הזה, כן? חסר הזהות הזה שנקראת גאווה. כן. וכל מה שאני אומר זה לא מוגזם. כל המילים שנוכל למצוא בלקסיקון, כן? הם עדיין לא יספיקו לתאר את הבעייתיות שיש במידה הזו. אני בכוונה קצת מעריך, קצת, כן? מגלגל את העניין במילים כאלו ואחרות, כן? אולי אצל המכונאים שבכם, את המילים היותר מכניות, את המשוררים שבכם, את היותר ספרותיות, את הרוחנים, יותר רוחניות. אני מנסה לדבר על הגאווה בשפות שונות, כן? בתנאי שכל השפות כולם ייטיבו לתאר אותה במערומיה עד כמה שאפשר טוב, כדי שנרגיש צורך, זכות וחובה להתחיל לטפל בזה. כי אחרת לא עלנו שום דבר בלימוד הזה. שער ראשון נדבר על מידת... יש לך איזה שאלות לגבי הדברים שנאמרו? כן.
אני רואה שמידת הגאווה שלי יוצר מידי הזדמה, אבל אין לי מושג על מה אתה מדבר, מה הגאווה הטבעית,
התנועה. בסדר. קודם כל. כן. אנחנו...
זה מידה מה להחזיר.
כן. כן. קודם כל, כדי שבאמת לא תרגיש שאתה יוצא ריקם, כי לא הבנת על איזה גאווה אצילית אנחנו מדברים. אז בוא, אל תשפיל את עצמך כל כך. אתה יודע מה זה מידת הגאווה האצילית. אתה יודע. אתה רק, לא רק אתה, כל מי שמזדהה עם הדברים שאתה אומר כעת, לגביו אני אומר את אותו הדבר. אתה יודע מה היא. אתה יודע מה היא, רק אתה לא שם לב. ההרגשה הזו חולפת בנו פעמים רבות במשך היום. הרגשת הגאווה האצילית. היא חולפת בנו פעמים רבות במשך היום. היא חולפת בתוכנו. אלא מה הבעיה? אנחנו לא מצליחים ליצור קשר עין איתה, והיא כבר מזדהמת. זאת אומרת, אם אנחנו נתבונן, אם אנחנו נתבודד, כן? אם אנחנו נרחיק את עצמנו מאותם הגירויים שגורמים להזדהמות, אצל כל אחד זה גירויים אחרים אגב. יש אדם שאצלו הגירוי שמזהם לו את הגאווה האצילית זה חברת בני אדם. למשל, כשהוא מפגין ידע ליד בן אדם מסוים אפילו, טק, המפגש הזה מזהם לו את הגאווה. באמת, יש לו גאווה אצילית, הרגשת ערך החוכמה. ערך החוכמה. אבל כשהוא רואה פלוני אלמוני, תרב ומיד, זה עובר לסוחר בצורה מאוד שפלה, למצוא חן בעיניו. זה דבר מדהים. הבן אדם הזה צריך להתבודד ולהתרחק מחברתו של אותו אדם, כדי להאריך את משך ההרגשה האצילית של הגאווה. להרגיש את, את הגאווה הזו, בעצם העובדה שאני יצור חושב, לפני הרווח האישי שיש לי בזה, רק להתייצב אל מול הכישרון הפנימי הזה. אתה מבין מה שאני אומר? אתה מבין? יש אנשים שאצלם זה הגירוי שמזהם להם את הגאווה. ויש אנשים שאצלם הגירוי הוא אחר לגמרי. כל אחד. אני אעשה פה סבב. אני אשמע פה לפחות 8 אפשרויות. מה מזהם לכל אחד את הגאווה הבסיסית שלו? את הגאווה האצילית. אתה תשמע פה דוגמאות יפהפיות. יפהפיות. באמת יפות. אבל זה העיקרון. אתה מבין? לכן, אם אתה מזהה שמשך ההרגשה האצילית הוא קצר, מכיוון שהוא מתממש באופן שלילי מהר מדי, חפש את הגירוי שגורם להתלקחות השלילית הזו. חפש אותו, תגדור אותו או תגדר מפניו, ותיצור אווירה יותר נינוחה. אגב, זה יהיה לך קשה. למה זה יהיה לך קשה? כי התרגלת לסיפוק השקרי של הגאווה המנובלת. התרגלנו לאותו העונג של אני מתגאה על חברי, והוא נכבש תחת ידי, והצופים מוחאים לי כפיים. זאת אומרת, האדם יוצר לו מערכות שמזינות את הגאווה השקרית. אנחנו מתרגלים לעונג הזה. לא קל לאדם לוותר על העונג, בפרט שלא תמיד הוא מקבל את הסיפוק האחר באופן מיידי. הסיפוק האחר לפעמים לוקח תקופה מסוימת, עד שאדם לומד ליהנות את ההנאה הקשירה של אותו רוממות ערך האדם ביותו נברא בצלם. איך אני עמוס בכוחות וכישרונות של חנינה וחסד, עצם העובדה שיש בי את היכולות האלו. לא קל לאדם להפיק את התועלת, את העונג, מהרגשות האלו. כי הוא התרגל כבר לקוקה קולה. קשה לו ליהנות ממים, זה קשה לו מאוד. זה קשה לו, זה קשה. החושים דורשים את שלהם. צועקים, צועקים, צועקים בפנים. הכוחות הנמוכים, והאדם חייב עונג, בלי עונג הוא לא יכול לחיות. אז ברגע שהוא מפסיק להתענג על הגאווה הפחותה, ולא מקבל בתמורה, הוא נשנק, הוא פשוט נשנק. אין לו את האומץ לעבור את תהליך ההבראה הזה, שהוא בדרך כלל כרוך ביסורים פנימיים גדולים מאוד. המעבר מעונג מפוקפק לעונג כשר, הוא עובר דרך תיבת נוח. דרך שנה תמימה של כליאה, של מתקן כליאה כזה, שהוא גודר אותך מפני הגירויים הנמוכים, ומרגיל אותך לאט לאט למצוא את דרך הסיפוק הכשר. לך ותהיה תלמיד של פלוני, אל תהיה לי עכשיו תתגאה על מישהו קטן ממך. עכשיו תהיה זנב לעריות. דרך שם זה עובר. שעכשיו אתה זנב לעריות, שמגיעים פה בעלי תשובה, שהם היו, אני יודע מה, מנהלי רשתות של הייטק. אבל הם מגיעים פה ולמדים רשי. ולא מבינים כלום בחיים שלהם. א', הם לא יודעים. זה תחילת התהליך. זה תחילת התהליך. עכשיו אתה לא עם האנשים שם המשרד, תשכח מזה. עכשיו אתה קטן שבקטנים. אנחנו מעריכים אותך ככל אדם בישראל. כן? תכבדים מאוד את הדברים שעשית וכו'. אבל עכשיו הגעת למקום שפה אתה נמוך, אולי אפילו נמוך ביותר. נמוך ביותר. אם הוא מוכן לעבור את התהליך הזה והדומים לו, הרי שהוא עשוי להיפגש במוקדם המאוחר עם אותה תחושה אצילית. הוא יכול להיפגש. כן. זהו, אז כן. אז בואו קודם נחזור על השאלה הזו, גם לטובת מי שלא שמע, וגם לטובת הצופים, למידה וקיימים כאלה. אופיר מאיר בצדק, שלכאורה אני אומר דבר והיפוכו. אנחנו מדברים על גאווה אצילית. נתמקד רגע בגאווה אצילית. אנחנו מדברים על גאווה אצילית, והנה, תוך כדי דיבור, אמרתי שני דברים סותרים. בסדר אחד אני אומר, הגאווה האצילית, בזאת יתעלה למתעלל, השכל וידוע אותי. מצד שני, ויגבל ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אמרנו שגאווה האצילית היא מורגשת בשני אופנים שונים. באופן גלוי, כלומר, שאני מקיים מצווה, עושה פעולה חיובית, אבל מתוך מה? מתוך הידיעה שבזה אני פועל עם אל. הנה לנו... הנה לנו עונג כשר של גאווה שמתבטא בפעולה חיצונית. מצד שני אמרנו שגאווה אצילית, העונג שבה מורגש בעצם ההתמסרות להתבוננות פנימית על כוחנו. כן? אז תחליט, למיתו של דבר, אין בזה סתירה. ולמה אין בזה סתירה? למה זה היינו אך? מכיוון שכאשר אנחנו מתמקדים בעונג הכשר של הגאווה האצילית הפנימית, שהאדם חוזה בקרבו את נשמתו. אלוקי נשמה שנתת בקרבי. שאדם חוזה את הגאווה הפנימית שלו, הוא לא יכול להישאר רק בפנים. זה דוחף אותו לגלות את הנאמנות לשם במעשים. אי אפשר להישאר בפנים בלבד. אי אפשר להישאר בפנים. תראה איזה איסורים יש לאברהם אבינו, כאשר הוא רוצה לגלות את גאוותו, כאשר הוא רוצה לגלות את הדבקות הפנימית שלו בשם יתברך במעשה, ונמנע ממנו לשחוט את בנו. איזה איסורים יש לו, תשמעו מה חז"ל אומרים. על הפסוק, אל תשלח ידך אל הנער, מדרש ידוע, מפורסם. למה נאמר אל תשלח ידך? כי רצה אברהם לשחוט אותו בכל מחיר. אמר לו המלאך, אל תשלח. אל תשלח, אל תיגע בו. אמר אברהם למלאך, אולי שריטה קטנה. רק טיפה דם, תן לי להוציא לו טיפה דם, אל תשלח ידך. תלמוד לומר, אל תשלח ידך. אברהם אבינו מתמלא בדבקות אלוקי של רצון עז לקיים את רצון השם בכל הרבדים, ברובד המעשי גם, ושזה נמנע ממנו ומלא יסורים. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לו איל אחר. ועל כל שחיטה, ועל כל איבר שהוא שוחט בו, הוא מדמה כאילו הוא שוחט יצחק. זהו שלו. זה הותר לו. ועל היסוד הזה, לומד הרמב"ן, שכך היו מקריבים קורבנות בבית המקדש, שאדם בא להקריב קורבן לכפרה על עבירה שעשה, אומר הרמב"ן בהקדמתו לספר ויקרא, שבשעת הקרבת הקורבן הוא צריך לומר, כאשר הוא שוחט את צווארו, כך היה צריך לעשות גם לי, כאשר מורידים את רגלו, כך היה צריך לעשות גם לי. עד כדי כך. זה נשגב מבינתנו. אבל כשאנחנו מבינים מה זה גאווה פנימית, שמתמצאת באותה הרגשה של דבקות נשמתית בבורא, העונג האדיר, אני מתגאה בעובדה שאני דבק בו, שמבינים מה זה, אז מבינים שאי אפשר מבלי לתת זה ביטוי במעשה. אז זה מבריח מקצה לקצה, זאת אומרת, זה שני דברים שהם קשורים אחד לשני. כן? הם לא סתירה, הם השלמה. הם שני זדים של אותו מטבע. השאלה היא טובה מאוד, אבל פירשנו את זה כדי שלא תיווצר תחושה של סתירה פנימית בתוך הנפש, דבר שהוא לא בריא. כן? אז לפחות ברמה הבסיסית ככה אפשר להסביר את זה. לא ההסבר היחידי. ההסבר שנתנו הוא הסבר מאוד בסיסי, מאוד פשוט, כן? אבל לי הוא מספיק ב-27 שנה האחרונות. אני עדיין לא יודע. יש הסברים יותר נאצלים ויותר נשגבים, ויש כאלה שאפילו אומרים לי שאני חוטא כלפי עצמי, שאני לא לומד את זה. תורת הסוד אומרים. תורת הסוד, אתה לא יכול להבין את כל העקרונות הנפלאים האלה שאתה לא לומד תורת הסוד. אתם יודעים מה הם צודקים, אבל מה אני אעשה ש... מה אני אעשה שזה מספיק לי? מה אני יכול לעשות? אני קורא את הספר הזה, אני מתמוגג. יש פה סודות כאלה נפלאים. לא יודע, מה אני יכול לעשות? צריך ללמוד תורת הסוד, והלוואי ואשרי מי שראוי לזה. אבל זה ההסבר. סוג ההסברים שלמעשה בא, באמת בשנים האלו, אני אישית מסתפק, וזה מה שאני אומר, כל מי שדבר לא מספיק לו, כן? החלט, אפשר לעשות ולפשפש בספרים, ודאי שאפשר למצוא, יש חב"ד, יש ברסלב, יש סוד, כן? כל מיני צורות הסברה של הסוד, אבל, או קודם כל נגמור את הסעודה הזו, אחרי זה אני אוכל לקבל מנה אחרת, מנה נוספת. כן, יש עוד שאלות על הדברים שנאמרו כאן. הדברים מובנים, כן, שאלה, קצת, שאלה, כיצד מזהים גאווה פסולה או כשירה? כיצד מזהים גאווה פסולה או כשירה? גאווה פסולה, או נגיד גאווה אולי, נתחיל אולי מגאווה כשירה. גאווה כשירה, פירוש הדבר הוא שאני עושה פעולה. אני עושה פעולה, או מילים אחרות. אני, הפרטי, אברהם, יצחק, יעקב, עושה פעולה, הפרטי עושה פעולה, שמתגלה דרכה הרבה מעבר לפרט עצמו. זה מדד הכי פשוט, והכי מעשי, הכי ישים, הכי שימושי, לבדוק את העניין. מאוד פשוט, אגב. אני שותה מים. שתיתי אותה. מה עכשיו מתגלה דרך השתייה? העונג האישי שלי, בריאות הגוף שלי, בזה מתחיל ונגמר הפעולה, או שגם צצה בתוכי מחשבה, על ידי שאני עכשיו ירווה את סימוני, אני אוכל להטיב ליושבים לפני יותר. הנה, כללתי במעשה הפרטי, בעונג האישי שלי, עוד 50 איש. ניצלתי מהגאווה באיזה מידה. אבל זה לא הסוף. כי ככל שהמעשה הפרטי שלך, שעובר דרך בית הבליעה שלך, דרך הרגשת העונג הפיזי שלך, ככל שהמעשה הפרטי שלך, הוא מגלה ערך כללי יותר, אתה ניצול מן הגאווה. הקרקע הפוריה של הגאווה, זו עשייה שאתה מרגיש את עצמך בתוכה יותר מדי. אתה. האינטרס שלך, הגוף שלך, השלמות הפרטית שלך, הקהילה שלך, אנש, אנשי שלומך. בעיה. קרקע, פוריה לגבע. ככל שאתה לא מרגיש את עצמך, אלא אתה מתבטא למגמה הכללית שלמענה אתה פועל, לא יכולה להחזיק בך בגאווה שלילית. לא יכולה. משה רבינו, משה קיבל תורה מסיני. אומר הרב קוק, משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, תראו את ההגדרה שלו, משה קיבל. הנה, משה קיבל הגדולה העליונה של האדם המתעלה מעל כל גודל ונשגב, היא ההסתגלות לשמוע בכל השם. מה שקרוי בלשוננו, כולי אוזן. כולי אוזן. לא, אבל יש לך גם רגל. לא, הרגל הזו נהפכה לאוזן. אתה לא מבין. הרגל הזו עכשיו היא כולה בקשב מוחלט. עמדו ואשמעה. מה יאמר השם? כולי אוזן. אחד מרכזי האיזון. זה אחד מהמרכזים, הוא לא היחידי. אני הבנתי שאחד מרכזי שיווי המשקל הוא בתוך האוזן. איך הוא נקרא? איך מעיתים את זה מכלל? ויסט? בוילר, וסט בוילר. והאיבר הזה הוא אחד מאיברי האיזון של הגוף. פנטסטי. אוזן מלשון איזון, כן. נכון, כן. או, הנה, אז מה זה? זה גם איש, זה איבר?
לא, היחס של הקו האופק זה גם חלק מגוני האיזון. גם העיניים.
אז העיניים גם. הנה, גם העיניים.
אבל, הרב,
אפשר לשאול שאלה? רגע, שנייה אחת. הגדולה העליונה של האדם, מה היא? ההסתגלות לשמוע בקול השם. לקבל דבר השם. לא לחדש מעצמו. לא להעמיד חזון. לא להתחזק בעצמיות הכוחות המוגבלים אשר לאדם וכל נוצר כי אם לקבל. ומשה, אדון הנביאים, הענב שבכל האדם השמני אדמה, הוא בא אל העליוניות הזו. כולו היה קשב לזרם החיים הכלליים שמופיע מהשם יתברך. הפרטיות שלו לא עקבה. הפרטיות שלו לא גרמה לקיצוץ, להשחתה של האמת הכללית. המגע של... אבל זה לא יאומן, אני לא מבין מה אני אומר לך, באמת לא מבין מה שאני אומר. אבל לא מבין, אני רק יכול להגיד את המילים. המגע שלו עם התורה, המגע של האישיות שלו, עם כל הקיצ'קה של משה רבנו, משה רבנו היה אוכל והולך לשירותים, חוץ מבר הסיני, שהוא לא אכל. אבל עם כל משה רבנו הזה, על קראו ועל קרביו, לא היה דבר שמעכב את זרם החיים הכלליים. זה משפט אמיתי. אני לא מבין אותו בכלל. אבל הוא משפט אמיתי. אני עוד מתמודד עם לא להיות בהמה אחרי שתייה של כוס מים. לא יודע. התורה, תראו מה זה, לא יאומן כי יסופר. אומר, משה, הענב שבו, הוא בא אל העליונות, אשר סיגלתו לו הענבה הגדולה מכולן, עד אשר הנבואה המצוחצחת שלו, השגת רצון השם אצלו, כבר לא התלבשה בכוח המדמה. כי כוח המדמה של האדם תמיד הוא ספוג בהשפעות ורשמים של הגוף. ביד הנביאים הדמה, אבל משה רבינו נבואתו זה לא מכוח המדמה בכלל, אלא שכל צרוף שלא מצמצם דבר. מה שנקרא השוואת הצורה ליוצרה. זה משה רבינו. יו, זה לא יאומן. אז מה הפלא שכל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בתוך התורה? אם משה רבנו הייתה לו נגיעה בתורה עם קצת לכלוך וסיגים של הפרטיות שלו, לא היינו מוצאים את מקומנו בתורה, כי משה היה מרוח על כל התורה. הצד הפרטי שבו היה מרוח על התורה. ממילא התורה הזו כבר הייתה תורה שהיא כבר מופנית לכיוונו של משה. אבל משה באישיותו לא הפריע לתורה להתגלות בכלליותיה. ולכן שאני לומד תורה, וכל אחד מאיתנו לומד תורה, הוא יכול למצוא את עצמו בפנים. כי התורה לא צומצמה רק לפי פרטיותו של משה. זה אספקלריה מהירה. אספקלריה מהירה, אספקלריה הזכוכית הבהירה הזאת, היא מחיצה שדרכה משתקף בשלימות השתקפות מקורית של מה שנמצא מעבר. התורה השתקפה מתוך ואל תוך נפשו של משה, באופן שכאשר היא נכתבה מאת השם ביד משה. משה כותב, השכינה כותבת. השכינה מדברת מגרונו. דבר מופלא ביותר. כך גם העידו על גדולתו של הרמח"ל. כך העידו על גדולתו של הרמח"ל, שכאשר הוא היה כותב את חידושי תורתו, כן, כך העיד אחד מתלמידיו, שכאשר הוא מביט בכתיבתו, אין לו ספק שמלאך אוחז בידו, והוא כותב. מדרגות. עיליות מאוד, קדושי עליון, אנשים מופלאים, רמח"ל. ומה זה רמח"ל לעומת משה רבינו? קליפת השום. אין בכלל כלי מידה למדוד את מדרגת משה רבינו לעומת הרמח"ל. הרמח"ל לעומת משה רבינו. אין כלי מידה. אז אם על הרמח"ל נאמר דבר כזה, מה נגיד על משה רבינו? אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אבל גם חוסר ההבנה, הוא לפעמים מכה אותנו בתדהמה, שאנחנו מציגים גודל כזה. גם שאין לנו הבנה בזה, אבל הגודל פשוט מכה אותנו בתדהמה חיובית, כדי שנדע להעריך את גדולי העולם, משה רבינו, את התורה שהוא מסר לנו. משה רבינו לא הייתה בו גאווה מכיוון שהוא היה רק תחנת ממסר. הוא היה כמו צינור מים שלא מבליע בדפנותיו מאום. הוא היה תחנת מעבר וממסר. נכון שהדברים עברו דרך השנאים שלו, דרך הרכיבים החשמליים. חשמל זורם, זה נכון. זה זרם דרכו. זה זרם דרך שכלו, דרך גופו ואור פני משה קרן, אבל משה לא עיכב במאום. הוא לא עיכב, הוא היה רק צינור. אז זה המדד. ככל יש פה עוד עריכות דברים בעניין, דברים חשובים ביותר, לא יכול להריך בזה כרגע. זה המדד. אם כן, נחזור לאנשים פשוטים כמונו, שכל אחד יכול לעשות את הניסוי הזה בתוך ביתו. כן? כמו שבית ספר לימדו אותנו בשיעורי הכימיה, שכל אחד יכול בתוך ביתו. אפילו לעשות מצלמה, מה אתם חושבים שמצלמה זה כך מסובך? בואו ותראה איך עושים. בסדר, היא לא תהיה מעוצבת כמו מצלמה של ניקון, אני יודע, אבל לך הביתה ואני אראה לך איך אתה יכול להראות לאמא עכשיו מצלמה. אנחנו הולכים הביתה, אמא, אומרים מה למדתי במורה לכימיה, לוקח חתיכת נייר, עושה קצת חושך פה, קצת צל פה, פתאום אפקט של מצלמה, וואי וואי וואי, מצלמה. אז גם אנשים פשוטים יכולים לעשות מצלמה, וגם אנשים פשוטים יכולים לעשות חוט להט, כן? כך לימדו אותנו בבית הספר. סיפר פעם אחד מהמדריכים בבני עקיבא בצרפת, סיפור ככה מת לשבחו של הגדול והענק, מורנו ורבינו, כל מי שזוכה באמת לשתות מתורתו של הרב וינר. אז אחד מהמדריכים שלו בבני עקיבא, עוד בחוץ לארץ, הרב וינר כידוע, איש אשכולות, ידיו בכל, פלא פלאים, אדם גדול, אדם באמת מיוחד. ברוך השם, אחינו זה אדם כזה בדורנו, ברוך השם. ומספרים, מספר אותו מדריך, אני שמעתי אותו מספר את זה בשולחן שבת, מספר את זה כדבר תורה, כמדומני. אז הוא סיפר שהוא היה מדריך של הרב וינר בצרפת. הרב וינר היה בתקופת התיכון, הרב וינר, 16, 17, אני יודע מה. אחת הפעמים באה האמא של הרב וינר למדריך, תעשה לי טובה, תדבר איתו. הוא מגיע הביתה, הוא שם מלח בתוך כוס, ועושה כל מיני פעולות, ובסוף יפוצץ לנו את המטבח. ההיפראקטיביות הזו שהוציאו לנו כבר כמעט 50 ספרים, ותורתו אין סוף, פילאי פלאי, לא יאומן כי סופר. לא יאומן כי סופר. זהו, זהו. אז בואו ניקח את הדברים למקומנו הפשוט. אנחנו יכולים למדוד, מדד הגאווה שלנו הוא לפי אותה המידה שאנחנו מצליחים לשלב בתוך העשייה שלנו. העשייה המפוארת. עשינו משהו בעל משקל, בעל ערך, דיברנו דבר של חוכמה, עשינו מעשה. לפי אותה המידה, שהמעשה הזה מזרים דרכו, לוקח בחשבון, מזרים דרכו איזשהו מימד כללי. ואני לאט לאט כאילו נבלע בתוך המימד הכללי. אתם מבינים מה אני אומר על זה? כי אני יכול לעשות משהו בשביל הכלל, אבל להרגיש את עצמי מנופח כמו בצק, כן? לא טוב. אני צריך, ככל שהמימד הכללי מתגלה דרך מעשיי, אני צריך להיבלע ולהתמזג בפנים. כאילו לא לדעת מעצמי. אתם מכירים את התחושה הזו שאני לא יודע מעצמי? אני מלא בעשייה, ואני לא חושב מה חושבים עליי. זה תרגום פשוט של הדברים. אני לא חושב מה חושבים עליי. אני מסור לטובת הזולת. ואני לא חושב מה חושבים עליי. יכול להיות שאפילו מן הצד מוכנים לי כפיים. אבל אני לא שם. אני לא שם. כי קנה מידה מוסרי מסוים כל כך חזק בי, אז נכון שהצלתי את חברי הטובע. ובחוף הים, אנשים שם עומדים, מאות אנשים מסתכלים על הדרמה הזו. ורואים אותי לוקח אותו על הגב, ועם הגלים גולש על החוף. וכולם מוחאים כפיים, אבל זה לא אכפת לי בכלל. כי אני כולי עכשיו שטוי, שיקור ולא מיין. ממה? מעובדה שהצלתי אדם כזה בישראל. יכול להיות שאחרי שאני אניח אותו על החול, וקצת זה יעבור לי, אז אני אתחיל להרגיש את הגאווה. כן? אז אני אתחיל להרגיש את הגאווה. צריכים כמובן, כן? פה לשמור טוב טוב, זה לא דבר פשוט. כן? יצר רע, גם הוא בא להנות מן החגיגה הזו, הוא את שלא יעשה רבותיי, ותמיד הוא עושה, לא צריכים לצוות אותו, עומד ומצווה. כן? שאלה מה אנחנו עושים. ופה הבחירה היא פתוחה. אנחנו נמצאים במרחב פתוח. הבחירה זה מרחב פתוח. אם אנחנו לא ננקוט עמדה אמיצה ונבונה, מוסרית, כן? אנחנו יכולים לאבד ולשמוט מידינו את החוויה המוסרית האמיתית שחווינו בשעה שלקחנו אותו, כן? שלקחנו אותו אל חוף הים. אנחנו יכולים לאבד את זה. לאן אתה לוקח את כל זה? לאן אתה לוקח את כל הכוח המתרבה? לאן אתה לוקח את כוח הגוף שנוסף לך מהפולקה של העוף? לאן אתה לוקח את זה? לאן? נוסף לך כוח. החכמים הראשונים היו מקיזים את דמם, זה נקרא יום, איך נקרא? יום הכזה, זה נקרא. היו מקיזים את הדם. אז ראיתי אחד ההסברים שהיו מקיזים את דמם, למה? מכיוון שכוח החיים שהתרבה בהם, הוא גרם לחוסר איזון בין חול וקודש. אז הם היו מקיזים, מוציאים דם, כדי להחליש את כוח הגוף, ו... לעודד את הכוחות הרוחניים. זה נקרא יום של הקזת דם. אז היו חכמים חלשים קצת. אז באותו יום קצת הלימוד היה יותר כזה ב... כן, זה נקרא יום הקזת דם. כן. כן.
מה שאומרים היום שאדם בונה את הביטחון העצמי שלו מתוך מה שהוא עושה או מה שהוא יודע, זה בעצם
גאווה? אני חושש מאוד שהביטוי הזה, לפחות כפי שהוא מוכר לנו, בניסוח שאתה אמרת, אני אחזור לשאלה, סליחה. צריכים להתרגל לחזור לשאלות, כי יש לנו זה שלא שומעים. אתה שואל, האם מה שאומרים היום, שעשייה חיובית של האדם מפתחת את הביטחון העצמי שלו, האם זו גאווה? אני אוסיף על דבריך, האם זו הגאווה המאוסה, שאנחנו מצווים להשמידה, לרדוף אותה עד חורמה, עד רידתה, כמו שאנחנו לומדים פה? זו בעצם השאלה, נכון? זו בעצם השאלה. אז לוקח אותנו למקומות מעניינים מאוד. כן? כן. יופי אורי, איזה יופי עשית, כל הכבוד, כל הכבוד. החזרת את הכלים לכיור. נו, הילד מסתובב לו, מהלך מעדנות, מבסוט, מהחיים, עד ראש הגג. אגב, פרס נובל. כן, כן. הנה, הנכד שלי, הנכד שלי. שהוא עושה בסיר, אז כבר, הוא עושה בסיר, אז נותנים לו עדש. עדש זה הסוכריה הזו. אז הוא עושה בסיר וצועק, עדש! עדש! כן, כן. עדש! עדש. שירותים, שירותים! הוא רץ לשירותים, ויש לו איזה טיפה קטנה, טיפה קטנה שווה עדש. אז אולי, כן. כל הכבוד! הכבוד. חמוד. לא, זה שאלה מאוד רצינית. שאלה מאוד רצינית. אולי נשתדל, בעזרת השם, לענות עליה קצת בקצרה, כן? לא נוכל להאריך בה יותר מדי, גם זמננו לא בידינו כעת. נחזור עליה. נחזור עליה. האם נכון לעודד אדם לעשות מעשים חיוביים כדי להרגיש את ביטחונו העצמי? ראשית, נשאל את עצמנו, מדוע נחוץ לביטחון העצמי? מדוע נחוץ לו הביטחון העצמי? תשובה. התשובה. הביטחון עצמי נותן לאדם את הרגשת הקיום. ראיתי עכשיו, הייתי אצל הבנות, אז ראיתי שם שלט, כן? כתוב, אחרי שהם שבו מהחופשה, כתוב על הדלת, ברוכות השבות, בשתי ווים. זה יפה! מה שחשבתם על זה? זה המרכה זה? פילה פילה, ברוכות השבות, כן? יפה מאוד. אני שווה, קוראים לזה, כן? אני שווה. השאלה היא, מה אני שווה? וזה חוזר למה שאמרנו, לגאווה הצילית והגאווה הנבזית. פה הבעיה. התהליך של הכרת הערך לא נשלם. ותרבות המערב מטפחת את הרגשת הביטחון העצמי, שיסודה הוא באני ואפסי עוד. הישגיות. אני יותר ממך. אני מסוגל, אני יכול. אני הולך ותופס מקום. אני לא נהפך רחם למשהו אחר שמתעבר בתוכי, אלא אני הולך ומשתלט. אמרנו, דיברנו על תא סרטני. כן? הגרורות שלי כבר אפשר למצוא אותם במרחבי החברה. אני הולך ומתפשט. הולך ונוגס. הולך ומשתלט. נחזור ונאמר. ברגע שאנחנו מעודדים אדם לעשות מעשים טובים כדי להרגיש ביטחון עצמי, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאיזה סוג של ביטחון עצמי והרגשת ערך אנחנו חפצים להביא אותו. והתשובה היא כפי שאמרנו מקודם. אנחנו רוצים להביא אותו להכרת ערכו כנברא בצלם. הסיבה שהוא יכול לעשות מעשים טובים, הסיבה שהוא מסוגל לפעול פעולות גדולות זה בגלל שהוא נברא בצלם. זו הסיבה שהוא מסוגל. למה חשוב להגיד את זה? כי אם אני מתבונן על הישגיי ועל מעשיי הטובים מתוך ידיעה שנבראתי בצלם, בעצם הדברים הם לא ממני ולא אליי, אלא הכל הוא מאיתו יתברך והכל הוא אליו. מידך הכל ומידך נתנו לך. זה יסוד מאוד מאוד גדול. אבל ברגע שאנחנו לא מקפידים לנסח את הדברים בצורה שאמרנו כעת, אנחנו ודאי ניפול בביטחון העצמי השגוי. בביטחון העצמי השגוי. זהו. חכם עיניו וראשו, על פי אמת המידה הזו, נשאל את עצמנו כעת, מתוך מה אנחנו מעודדים את ההצטיינות, מתוך מה אנחנו מעודדים את העשייה המפרגנת, הנותנת, זהו, זה שואל. צריך את הכוח, צריך את הכוח, את הכוח המוסרי, את הכוח ההכרתי, לקחת את הביטחון העצמי למקומו העמוק, למקומו העמוק, למקורו בקודש, צלם אלוקים, נשמה שנתת בי. כן. חייבים, חייבים לבקע את הקליפות שבהכרה, ולקחת את זה עד למקום הפנימי, שם, שם הרגשת ההצטיינות משומרת מן המזיקים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. אני יכול לעשות המון מעשים, בגלוי אפילו, ואני לא ייפול מזה בשום גבר, שום דבר. שום גבר. בכלל לא. אדרבה, יתעצם הכוח שלי, אני יותר פעיל, יותר חזק, כן? אני לא אשקע בגבר. ברגשה של אני ואפסיות. לא. כן. צריך פה זריזות מחשבתית. אגב, כן, ובאחד מקום מדבר, צריך להיות זריז במחשבתו, זה ביטוי מעניין, שאולי בתחיית המתים נגיע לשם, אבל יש ביטוי שנקרא זריז במחשבתו. בדברים האלה צריך זריזות מחשבתית. זאת אומרת, אם אתה לא זריז מחשבתית, כן, כלומר, ברגע שאתה עושה פעולה חיובית, כן, נתתי עכשיו שיעור. אם עכשיו אני לא זריז מחשבתית, לקחת את התחושה שיש לי כעת, לקחת אותה למקום העמוק יותר, יש לי בעיה. צריך זריזות מחשבתית, בעיקר. זה הפניה מכוח המחשבה. המחשבה, כן, איך אומר רב צבי יהודה? קורה לפעמים שמכבדים את האדם יותר מדי. כן? להשכים לו את היד, וזה ככה וזה, כן? והוא מרגיש שיש עליו מעמסה של כבוד עצמי שהוא לא מצליח. הוא לא מצליח לפרק את זה למקום הנכון. אומר רב צבי יהודה, אם קורה לפעמים שמכבדים אדם יותר מדי, ונותנים לו כבוד גדול, מה יעשה? רב צבי יהודה מגלה לנו את המחשבה שהייתה לו במצב כזה. יצייר בנפשו שכל החיבה של הבריאות אליו זה מצד קישור הנשמות. זה רעיון יפה מאוד. הוא לקח את כל הסיפור בכלל לחוקיות אחרת לגמרי. זה בעצם נשמות שמשוחחות ביניהם. הנשמה שלו המשוחחת עם הנשמה של המאזינים. זה בכלל לא מתחיל בגוף. זה לא מתחיל בכלל ברווחים, כן? החיצוניים שאנחנו משחקים איתם. זה, ככה רב צבי יהודה חושב. ככה הוא חושב, זה אחד המחשבות. שהוא היה, זה ההגנה, זה נקרא הגנות. זה אחד ההגנות, כן? שהוא היה משתמש בהם כדי לתעל את הכבוד למקום המתאים. אחד הגנות. הרב אליהו, מספרים שלא היה פעם ראות, כן, שעה שכולם שרו, מי מלך הכבוד, מלך הכבוד. הוא ישב איזה, לא יודע, ישב, לא זוכר בדיוק מה היה שם. הוא הלך בתוך הקהל, בתוך המון גדול, ככה שרשר לכבודו, נשקים לו את היד, והוא עושה ככה עם ה... הוא עושה עם האצבע ככה, עם אצבע. כן? לא, לא, לא תנועה בולטת ככה. הוא עושה ככה עם האצבע. אז מביני הדבר אמרו, אחד המשמשים שלו, אמר שהוא עושה ככה כדי להפנות את כל הכבוד לקדוש ברוך הוא. וזה מספיק לו. צריך להבין, הפעולה הזו היא כבר מעוררת בו ציור פנימי שמכוון את הכל למקומו. שוטרים ושופטים. זאת אומרת, יש שוטר פנימי. ההכרה של הקודש, של הענווה, היא הכרה שמכוונת כל דבר למקומו. אם אתה לא זריז מחשבתית, אתה נופל. כי המחשבה היא זו שמפנה את הדברים אל מקומם. דווקא המחשבה. שאר הכוחות אין להם כוח להפנות. שאר הכוחות הם כוחות שלוקחים את הדברים האלה לכיס שלהם. הם מועלים באמון. הם לוקחים את זה לכיס שלהם. זה דבר מעניין. כן? כל הכוחות הם כוחות נמוכים. אלא אם כן הם עברו תהליך של אימון והכשרה פנימי, בריבוי השנים, ככל שהשכל מכוון את כוחות הנפש יותר, אז גם הכוחות הנמוכים מתקדשים. אבל בשלבים שאנחנו נמצאים, יש חשיבות אדירה לעמל המחשבתי, לזריזות המחשבתית, כדי שהדברים לא יצלו, ליצו מכלל שליטה, כן? ויפלו בשבי, בשבי היצר, בשבי היצרה. כן. טוב, יש לנו שתי דקות, אני לא חושב שבכדי שיעשו. יש איזו שאלה? אולי נוכל להשיב בקצרה על איזו שאלה? כן, חבוד.
אמרת שהתחושת אני יכולה להתפרץ מעבר לבן אדם עצמו. יכול אפילו לתאר לקבוצה שלו, לחברה שלו, לקהילה שלו. זאת אומרת, למרות שהרוע עצמו נבלע בתוך הקהילה, עדיין התחושת אגב. נגיד סתם, נצטרך דוגמה של יחידות בצבא, כן? לשם את היחידה הזאת מול היחידה הזאת, והם תחרות ביניהם. אנחנו כאלה ואנחנו כאלה. זאת אומרת, יכול להיות שתחושת הגאווה העצמית תתפשט לקבוצה? זה
מצחיק.
הוא גם מתבטא לקבוצה, אבל הוא גם בתוך
הגדרה. זה מה שאמרתי. זה מה שנקרא קופת השותפים. כן? זה אגו קולקטיבי. זה בעייתי. זה מה שנקרא אנש, אנשי שלומנו. זה התסמונת של אנש. כן?
אבל לא בעצם בתוך הקבוצה עצמו, אין פה מציאות.
זה לא טוב, לא טוב. לא טוב.
כי הוא מבטל
לקבוצה. לא. זה לא בריא, לא בריא. לא בריא. ברגע שאני מבטל לקבוצת אינטרסים, זה בעיה. כי כל אחד מהפרטים בתוך הקבוצה מחזק אותי. זאת אומרת, זה נקרא קבוצת אחריות, זה נקרא. הרב מדבר על קבוצת אחריות, כן? או קופת השותפים. מה זה קופת השותפים? זה כמו שעושים באמריקה. אתה, כן? תקבל, תיתן ותקבל כפליים. זאת אומרת, פטור ממסים, כל מיני דברים. יש כל מיני חשבונות שהאזרח נותן, אבל קבל כפליים. זאת אומרת, אני נותן, אבל לא מתוך חסד, אלא מתוך רצון לקבל. אותו דבר גם פה. אני פועל למען קבוצה מסוימת, אבל זה קבוצת האינטרס שלי, היא מחזקת אותי אחרי זה בכפליים. היא מעצימה את תחושת הקיום שלי. זו בעיה. זה נקרא קבוצת השותפים, קבוצת אחריות, כן? ולעומתה, לעומתה, יש את הפעולה שהיא לא למען קבוצה מסוימת, אלא היא למענו. זהו. למענו. אב המון גויים. ברגע שזה למענו, אני חוזר ומטיב לבריות, והפידבק שאני מקבל מן הבריות, משבחים אותי הרי. הבריות משבחות אותי. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כך אמרו לאברהם אבינו. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. מה עושה אברהם באותו רגע? כל הפידבק החברתי שמופנה כלפיו, הוא מפנה אותו אליו. אבל ברגע שקבוצת התמיכה שלי היא אנושית, אין בעיה בקהילתיות וקבוצת תמיכה. אבל ברגע שקבוצת התמיכה האנושית אני הפכת לעיקר, ומשם אני אקבל את הפידבקים, אני שוב נופל באגו ויותר מסוכן, כי הוא קולקטיבי כרגע.
אז זה כמו נחשון?
מה?
כמו שעשו את הכיתת נחשון? בסרט, הנחשון. הנחשול.
כן, כן, שם זה כן, זה מסביר את כל ההתפתחות, כן, כל התפיסה הפסיכולוגית להתפתחות של, של התפתחות של, 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 כן, של, של רשע בעולם. שם זה מופיע בצורה מאוד חזקה. כן, בצורה מאוד חזקה. אנחנו נצטרך לעצור כאן. טוב.